יום חמישי, פרשת חוקת. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים עם מסכה מן התורה מניין. יש על הצח שמתגלגלת, שהיא מתארת את הווי של הימים שאנחנו חיים בהם. טוענת בהנחת רווחה, כמה טוב שאת המסכה צריך להניח על הסנטר. תראו לכם שאתם צריכים לשים אותה על הפה, על האף, לא היינו יכולים לנשום. על הצעה הזאת רבו ישראל בעצם מסבירה על כוח הסבל שטש, על המוח האנושי שכבר לא מורגל לפחד ולחשש לאורך זמן. באמת בגל הראשון כולם היו קשובים, מסכות, אלכוג'ל, וכו' וכו'. היו מי שאמר השלושת דבורים, מי שלא אמר שלושת דבורים אלו, ועצו ידי חבוסוי, סליחה, אלכוג'ל, התעצות למרפק. אבל אז אחרי שנגמרה המערכה הראשונה, ירדו מהבמה, החלק המערכה השני, שיצא את המודע האנושי, הבין שהנגיף של הקורונה נמצא פה כדי להישאר, נתחיל כבר הפחד מהדבקה וההידבקות, כי זה חלק הצידה, כמו אבן שואבת, זה גרם גם למסכה להידחק למטה, לזקן, לסנטר, אפילו על הצוואר. ואז הנגיף שוב התחיל להתפשט, השם מרחם. ברוך כלי עליון שהפעם הוא תוקף בקלילות יותר. אנחנו שוב נפגשים במערכה שנייה של תורי אמון נגד קורונה. בתור ראשון של המערכה השנייה, הוא כותב פה, שהוא רוצה לנצל למרמוקון. מרמוקון מעניין שקיבל מאחד הקוראים, הרב גאון חיים מלין, שהוא שיגר אליו ביור מעניין של אבן עזרא, מפרשת מצוירו. זה שנגד צרה צמח בבשר, עונש של אבון לשנורן. כתבו בפסוק ועל סוף ומייתה, ואבן עזר מסביר שהכוונה שצריך לחסות את הפה עד למעלה מהשפם בבגד. ולמה? כדי שלא יזיק ברוח של הפה. אם תגידו שהכוונה לנזק רוחני, זה בן עזר במקום אחר אומר, התרת הייתה מחלה מדבקת שעוברת מאחד לשני. ולכן הוא מחויב על פי התורה. לשים מסכה על הפה, למנוע הדבקה. נו, ראה, יותר מזה, חזקה אנחנו רוצים. הנה, התורה הקדושה בעצמה מצווה במילים פורשות, בשביל למנוע הדבקות, צריך לשים מסכה. זה הטור הנפלא של הרב קוטיל יהודה גנזל, שפורסם במבס. יש עוד קטע מעניין נוסף, ועושה מגילון פקודך עוד הראשתי. הוא מדבר שם על הקשר בין פרשת מצורו לקורונה. הגאון רב צחי מנקין זצ"ל, עמתם דרך ובצחיים ברדין, אחרי זה הרב ברוסיה בביטפס. וכמה שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, אז הוא עלה לארץ הקודש, תשב פתח תקווה, ובספר שואל על התורה, פרדס פתחיה, הוא מצטט איזה כתב עת רפואי שנכתב על ידי אנשי רפואה נוחרים, והדברים מפליאים רבו ישראל, בפרט לתקופה הקשה שאנחנו נמצאים. כותב ככה, ואתה קורא יקר שמע לה מה שאמרו בכתב העת דזויש כרוניקה, גם כתב העת גלוב דמוקרטיק. הוא מצטט, הנגב שפרץ בכל ארצות אירופה, העיר את כל הרופאים לבקש לתחבולות לעשור אותו. והוא ממשיך וכותב שהם חיפשו אמצעים הכי טובים, דלתיים ובריח, לאותו אורח נורא, חיפשו גם בתורה ומצאו, הבריאות בתור הסמת סורויים שהם המצאים הטובים ביותר לעצור את הנגיד ומתפלים מפלא בפלא שלפני 3,300 שנה כבר כתב מלשת כל החוקים בער היטב והם הרופאים בכל חכמתם וחקירתם הגדולה לא הגיעו עד היום לידיעה הרבה בתורת הרפואה והם מוסיפים שם שנפלא לראות ש-213 מצוות מהתרי"ג עם חוקים לשמור על הבריאות, ובין החוקים האלה יש תורה הסמת סורויים. אז אם כן רבותיי, הדברים ברורים. אנחנו ממשיכים עם סיפור, עם הסיפור היומי, יש פה סיפור נפלא. אחד מארגוני הקיירוב הגדולים שפועלים להשבת יהודים לתור מחצבתם. התחילו איזה פרויקט מיוחד, פרויקט של זיכוי, זיכוי יהודים בהשתתפות בכתיבת ספר תורה, אולי שמעתם על זה. הסיפור שאנחנו צריכים לספר, הוא קרה באחד מימי הקמפיין העמוסים. המוקד הטלפוני של הארגון, הגיעה שיחת טלפון של אחד שביקש לקנות עמוד, עמוד בספר תורה. טוב, בבקשה, נשמח לצרף אותך, זכות התורה תגן עליך, אומרת לה טלפנית כמובן. וכותבת את הטלפון שלה במחשב, ואז זה מעלה כל הפרטים האישיים שלו. גם מדובר באחד התורמים הקבועים כבר, אבל היה כאן משהו לא ברור. היא אומרת לו, קוראים לך רפיק טוויל, נכון? הוא אומר, כן, אני מתרגש מאוד. פעם ראשונה שאני לוקח סוג של ספר תורה, הרבנים שלכם מדברים מקסים, אני כבר תורם הרבה שנים אצלכם. טוב, תודה עצומה. ומסתכלת על השם של היישוב, שוב לא יהודי בגולן, יכול להיות שהוא לא יהודי, אבל הוא לא נותן לה לחשב יותר מדי, והוא אומר לה, בואי תסביר לי איזה מסלולים יש. היא פורסת לפניו את ה... מסלולים, איזושהי זכות קניית ספר בספר תורה, שיש לה סימן שאלה גדול, שכל העסקה הולכת ומתרקמת. רגע, ואז הוא אומר לה, אני רוצה עמוד שלם, להנציח את לי לרפואה כל המשפחה. אז היא אומרת לו, רגע, אני רק רוצה לברר, אתה יהודי? אומר לה, אני ערבי, אבל מה זה קשור? אני רוצה לזכות בספר תורה. אני יודע טוב את הערך הגדול, מה זה, מה ההבדל? אני משלם הכל באשראי. אז היא אומרת לו, אני מבינה אותך, אבל יש לנו הוראה מפורשת, למכור זכות בספר רק ליהודים, ואין לי רשות ואפשרות להפר את זה. הרי היא מצליחה במאמץ גדול, בלחץ, להגיד את המילים האלה. אני נסה להגיד את זה ככה בצורה הכי עדינה שיש. אבל אתם יודעים לקחת את התרומה שלי כל חודש, ככה הוא אומר לה. היא אומרת לו, נכון, אתה צודק. יש לך זכויות. אין ספק שבעזרה מסביב יש לך חלק גדול, אבל ספר תורה זה קודש קודשים. אז הוא אומר לה, אני מוכן לשלם כפול, תבררי לי. אז היא אומרת לו, אני מוכנה לברר שוב, אבל לא נראה לי שהתשובה תהיה שונה. הרגיש הרחמנות, הלא אומר ברכה, ממש התחינה שלה הייתה אמיתית. היא לוחשת ככה לחברות שלה מסביב, מה לעשות, אני נפלונטר, מה שאסור אסור. היא חוזרת אליו, היא אומרת לו איזה רעיון שהיא שמעה, שהיא הציעה לחברה שלה, יש אפשרות שתתרום לסעודת מצווה שתהיה בהכנסת ספר תורה. אומר לה, לא. אני רוצה לתרום רק לספר תורה. ואת יודעת שאני רציני, התרומות שלי אצלכם יעידו. טוב, אני אחזור אליך, אם תהיה, אני אומרת, אז הוא אומרת לו, אני אחזור אליך אם תהיה לי תשובה, בסדר? אני מנסה ככה להימלט מהסבר שלי. בחיים לא חשבה שהיא תגיע לזה. ואז הוא ממשיך ואומר לה, אני חייב להסביר לך, תביני. אני מאזין כל יום להרצאות שלכם. לוקח המון תובנות וחוכמת חיים שיש בתורה. הילדים שלי זכו להיות מחונכים יותר בזכות השיעורים שלכם. אני מאמין באלוקים בדיוק כמוכם, אז מה אם אני מוסלמי? טוב. היא מסכמת את זכה, אומרת, אני שמחה לשמוע, אני אדאג שיחזרו לכם שוב. ונתקע ונשמה לרווחה. אבל הם מסיים את התלפנית הסיפור שלה ואומרת, התרגשה מאוד, השיחה הזאת העירה לה קצת, איך תראה הגאולה ואת התשוקה הבלתי נתפסת שלהם, להידבק באמת, שתקיים בנו הפוסוף, יכירו ויעידו כל איש וישראל. היום ההוא יהיה השם חוד. עד כאן הפלא הזה, ואנחנו ממשיכים רבותיי, אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, זוהי זכות כסטוירו. והגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, אחד המעשים המופלאים, אחד המעשים המופלאים שהיו אצל מאורן הגריף של יושב, חמיב כידוע. זה קרה בזמן שכבר כמעט לא הכנסו לאנשים, גם המקורבים כבר לא הורשו להיכנס פנימה. יום אחד דפק על הדלת יהודי, נראה חרדי לכל דבר, עם ילד קטן שנהיה בן 3, הוא רוצה שהרבי יושב יגזוז את הפאות, זאת אומרת, את השערות, שיהיה לו פה. טוב, כמובן שאמרו, לא שייך, הרב לא מרגיש טוב, חלש מאוד, אין מה לדבר בכלל. אבל התחנונים הגיעו לאוזניים של הרב אלושיב, אולי הרימו שם קצת חיטנטונים, ואז ששמע שמדובר בגזיזת שערות לילד, אמר להחליט, דברר פרט מדהים רבו ישראל. אותו יהודי חרדי היה עד לפני כמה שנים קודם, גוי למאדרים, לא למדרין שקנה מדי שנה לפני פסח לחמץ של מורן הגריס של ישי. שורת ההנהגות העציביות של הרב, החליט בשלב מסוים להתגייר להפוך ליהודי. להפוך ליהודי בכל רמח איבריו ושסג ידיו. והוא באמת מגדל משפחה לשם ולתפארת. כשהגיע הבן לגיל 3, אז הוא כמובן ביקש לגזוז את הפאות אצל מאור הנגריר של יושב, כמובן קיבל אותו מאור פנים, עודד אותו, חיזק אותו. אמר הרב זילברשטיין, שמעתי את המייסטה הזה, אמרתי שכשאותו גר צדק עולה לתורה, לא צריך לקרוא לאברום בן אברום, כפי שמקובל, אלא אברום בן יוסף שולם, שהרי בזכותו של מאור הנגריר של יושב, הוא הפך ליהודי. אז מה יש? הוא מחזק את דבריו מהתוספתא. התוספתא במנוחס שמספרת על מה אפשר עם אחד האמוראים שקר צדק, קראו לו רבי יוחנן בן פורטה. זאת אומרת, רבי יוחנן בן השור. למה? בגלל שהשור הוא זה שגרם לו לחסות בצדקנסי השכינה. אז כמה וכמה הוא מסיים הרב דילבושטיין את דבריו שהוא היה באוכי נפשי, שאפשר לקרוא על שם מורן הגרישי. ואנחנו ממשיכים יום הדילולה. היום זה היורצייט של הגאון רבי שניאור קוטלר, זה אצל ראש שבט לייקסיס. פעם אחת הזמינו אותו לנאום בוועידה של אגודת ישראל, בארצות הברית כמובן. הוועידה הייתה אמורה לפתח 8 בערב, חצי שעה לפני זה עזב את הישיבה, וירד לרכב שמחכה לו. בא לרכב זה אחד שנהג, הנהג שלו, הנהג לקח אותו מדי פעם. הוא עכשיו מוכן עם הרכב דולק. ורב שניאור מבקש להיכנס. נכנס לאוטו, מבקש לצאת מיד לדרך, בלי להתמהמה, שעה מאוחרת. והלך הנסיעה, פתאום, בשניאור, ככה דפק על הראש, שהוא נזכר במשהו. מה הוא נזכר, רבו ישי? נזכר שבזה אולם סמכות לא רחוק, אחד מהמכרים שלו מחתן את הבן בדיוק באותו ערב. שכח מזה. הוא מבקש מהנהג לשנות קצת המסלול, שהוא יכנס לחתונה לדקה, כך הוא אומר, מגיד מזל טוב ויצא. טוב. נכנס לעולם, הייתה חופה בעיצומה, שקעה מהצד, עד לסיומה של החופה, ואז ניגש למחותונים, בערך של ברכת מזל כך. הנהג עמד מחכה לראשי ולרד דרך בחזרה, אבל להפתעתו רב שניאור בכלל נראה ממהר, נכנס לעולם יחד עם הקהל, עובד, מיד הוא הזמן לשולחן המכובדים, דוד לחיים, זנס, משקה, הוא מברך אותם, ברכות, מוסיף איזה וורט, לוחץ את הידיים של המחותונים, מדבר איתם כמה דקות. אני היה כל הזמן עומד לחוץ, רבו יצא, כבר עבר רבע שעה, אבל ידע צריכה להתחיל, ורב שניאור עדיין כאן. וככה אחרי איזה 20 דקות יום יוצאים, כמעט בריצה, הנהג מביע פליאה, שואל את זה בכל, למה הרב, אם הרב כל כך ממהר, למה הרב התעכב? מסביר לו רב שניאור, כשהגענו, אחרי באמצע החופה, כיוונים השונים כבר חולקו לחשובה המוזמנים. מה זה הולך מיד אחרי החופה, מה הם היו חושבים המוזמנים? היו בטוחים שנפגעתי, שלא קיבלתי איזה כיבוד ראוי, ולכן אני מיד הולך, הם לא יודעים שאני מוזמן לנאום בוועידה, נוסח על ברגעים האלו, ובוודאי הייתה נגרם כאן עוגמת נפש גדולה בלילה של השמחה שבגללי, שהם ציירו אותי. אז לכן נכנסתי לעולם, שתיתי לחיים, דיברתי איתם ברחוי. לא היה להם קשר ספק שחלילה הם פגעו. פיליפ לא עם זה יתפרסם בשבילי המידות והערכים. ואנחנו משיכים רבותיי עם סגולות וישועות. הקבלה הטובה של האבא הצילה את הבן. זה מובא במשנה של תוירו. חמישה צעירים, חברים טובים מהישיבה, שתיים כבר היו נשואים, ישבו בכל, עשו שטייגן, עוד 3 עדיין בחורים, אחד עם חנוכה, יצאו ביחד לאיזה טיול, לראשות כמובן, הראשי והראש כולי, למשפחה, נסו ביחד. ככה, ובדרך היה להם שיחת חברים, המפגש המחודש ככה עורר לגעגועים ישנים, נזכרו בימי הבחרות, ותוך כדי שהם שקועים בשיחה, והם נוסעים לפי המכשיר ניווט, נעצרו למנחה, אחרי שמתפעלים, אומרים איזה משהו חשוד, מסתכלים ימינה, שמאלה, נראה להם סביבה ערבית, מה זה, איך הגענו לכאן, מה עושים? הם רואים איזה שלט רחוק, שלט דאוי, אין כניסה ליהודים. הם הבינו שהם קרובים ליריחו, ככל הנראה עמוק בשטח האויב. הם שמו לב לזה מאוחר מדי. הסביבה הייתה תאומה, מבצים, מבטי סתנה גם הם, צעירים. הם בדרך כלל ככה צעירים, מלאי ביטחון, פתאום נכנסו ללחץ. הטלפונים הראו על הקליטה, אזור קליטה משונה, התחיל להגיד תהילים, מבולבלים. פתאום הם רואים שוטרים. טוב, אומנם לא כל כך מענה, שוטרים פלסטינאים, אבל עדיף מכלום. נראו לו כיוון שלהם כשהם מגבילים, נסו ככה לתפוס קליטה ולהתקשר למשטרה בארץ ישראל. כשהם הגיעו כבר ליד השוטרים, הבינו שאולי הם טעו. השוטר צועק להם, תביאו מיד את הרכב, את המפתחות של הרכב. נו, הם לא ידעו מה עדיף, לתת לו לברוח, לתת לו את המפתחות, לברוח עם המפתחות. עכשיו, זה שכתב פה את הסיפור, הוא עושה איזה תרגיל קטן. הוא אומר, במטותא מן הקוראים, כדי להבין את העומק של המעשה, אנחנו צריכים לעצור לרגע ממה שקורה שם, ולעבור הרחק לאחת הערים הגדולות במרכז, שם גר אבא של אחד הבחורים שבנציאה. אותו אחד הוא מספר שהוא תמיד היה מאלה שנוהגים לקטר. אדם שהצער שלו בלב ובפה. יש לו תמיד דיבור מר, על כולם הוא כועס, רוטן. יודע להסביר לכולם למה חיים שלו לא טובים, למה דפקו אותו והראו לו והזיקו לו. איך תמיד הוא היה? יום אחד, והיה איזו שיחה שהביאו לבסגרת העמוס ושומדים בכל ילבים אושי שמצר שיחה. והוא הרבה בעניין החשיבות של להודות להשם, להכיר את הטוב. מה זאת אומרת להכיר את הטוב? למצוא! לדעת למצוא ולהכיר את כל הטוב שהשם עושה לנו. טוב, הוא אומר, שמעתי את השיחה הזאת ועשבתי ברור, חדעתי שזה הניסיון של החיים שלי. ובאותו יום, שחזרנו כמה חברים מהכולל, דיברנו על אותו שיחה, אז חשבנו על איזו קבלה נפלאה, שאולי באמת הגיע הזמן שאנחנו ניישם את זה. יום יום לדבר דברי הודעה להשם, על השבח, הנפלא שהוא משפיע עלינו כל הזמן. עכשיו ידענו שעכשיו אנחנו חמים על העניין, עכשיו אנחנו מולווים על זה, אז איך לסגור כאן ועכשיו, לא לדחות, כי אם זה ידחה, ידחה לגמרי. וסיכמנו שכבר מחר, בבוקר, שילך ביחד לכולל, נפגש בכולל, נעשה את הקבלה הזאת, נדבר דברי הודעה ושבח. הוא מספר שמשך הלילה, הוא חשב על הדברים, חזה כך, ומה טוב, ומה יכול לשבח, ומה להודות. במקום כל הדברים של הכעס והשר. טוב, אנחנו נפגשים בבוקר, כיוון שהיו רגילים שאני רואה שהם מדברים, אז נו, מסתכלו עליי, נו, תתחיל. אבל אני הייתי רגיל תמיד לרטון, הוא אומר. לא ידעתי איך עושים את ההפך. טוב, אבל הברירה, והתחלתי, קפצתי למים, והתחלתי. ככה אמרתי, תוך רגש, ידעתי שעה ארוכה על כל הדברים הטובים. בשלב הזה, טלפון בכיס, רטט בדחיפות. היה כבר שעה צהריים, בדיוק בשלב הזה הצליחו לתפוס בטלפון משטרת ישראל, שנתנה להם הוראה חד משמעית, לא לדבר עם השוטר הפלסטיני, לאחור הפנה, במהירות עצומה, והוא יסגור להם את הדרך הנכונה, איך להזדרז החוצה ולהתרחק. והתחנת משטרה אמרו להם שהיה להם ממש נס חנוכה גדול, ואחד הבחורים נהיה והתקשר לאבא שלו, שזה אותו עבר שסיפרנו עליו, שהדברי תודה שלו, הם אלו שככה נראה, צילו את הבן מפורנות. אז הוא אומר, מול הידיים של ידי איסאו, הכל כל יעקב בשבח השם על הניסים, שמתרחשים לנו כל יום ובכל רגע ורגע, זה מה שעושים. אנחנו ממשיכים רבותיי מחפי צבע חיים, באילו אופנים מותר לספר על עברו של בעל תשובה. בביאור המוסוף הם מביאים כמה נדונים מעניינים מההלכות שנלמד היום לגבי לספר מעשים שקודמים לזמן לפני שהוא חזר בתשובה. השבט הקלוסי כותב שאפילו שהכוונה שלו להרבות בשבחו שהוא התגבר על העץ וחזר בתשובה זה עדיין אסור. למעשה הוא התמעט כבודו בעיני השומעים. גם עלול להינזק מזה. הרב גם כותב הרב צ'זנר אבל הרב סלמון כותב שבעלי תשובה בימינו, שיהיו תלויות יציגים, אז הם במעלת מתנדבים, תואר של שבח, אחד רבה. הרי מי יודע אם מישהו אחר שם נולד במצב שלהם, מה הוא יעשה? ואם הוא מזכיר את זה בלשון שבח, שאין בזה מנהל, למשל מספר כמה מעמד וגדולה היו לו, והוא עזב הכל, אז יש כתבו שמותר, כמובן בשם הרב וולבה, שבזמננו על פי רוב, כשספרים בעל תשובה, והתמונה לשבח, איך הוא עמד בניסיונות, עזב את אורח החיים שלו. וכמובן, זה תלוי בכוונה של המספר, ומה הוא חושב. עכשיו, מישהו שהוא בעל תשובה והוא לא מתבייש בזה, והוא בעצמו מפרסם את זה, שהוא מושר שהגיע לדרגה הזאת וכו' וכו', עזב פגניסטים, שמותר להגיד שהוא בעל תשובה ולהזכיר את מעשים הראשונים. כך גם כותב השבט הקרוסי, לרב צ'זנר בלבד, שהוא יספר את זה שוב, כמו שאמרנו, להרבות בשביל. ובשביל לחובץ בחיים כותב שזה לא מפורסם על עצמו שהוא בעל תשובה, ואפילו שהוא לא מקפיד, לא מתבייש, אז זה עלול לגרום לו נזק, שהוא יקבלו את הילדים למוסדות, ומי יודע מה עוד יש שם, ואנחנו משכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על דפיים, מה הקשר בין קילו שלבונה לרפואת שיניים? הגמור שלנו שם אז דף קוף שד' אומרת, אחוי שבשינו. הכיף שיניים אומר מור נגרח, כניס תהיה סגולה בקדמוני. דובה בסידור חרבי יעקב עמדין, נגיד בקילו שלבונה, כך לא יוכלו כל היוון לנגוע בי לרוב, ולא יהיה לי כאב שיניים. ובשם האבא שלו, הסטייפלר גם היה אומר ככה, לעצמו, על אחרים. כתוב במדרש של הפסוק שהקדוש ברוך הוא יבטיח שלא יהיה מבול, ואם יחטאו בני אדם, אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי מבול אחר, וזה, וזה כאב שיניים. ואתם מהמנהגים הובא בשם הרב הקודש מרוז'ין, שם בספר בעל שם טוב לתורה בסופו מביא מהמאגים את צ'רנוביל, שאמר בשם הבעל שם טוב גם להגיד כך, כך לא יוכלו לנגע בי לרוב, וכך לא יהיה לי וכל בני ביתי כאב שיניים. אך שם ספר בתשובה הוא אומר שאולי יש באמת רפואה למחלה בקבלת פני הלבונה, שזה קבלת פני השכינה. והכתוב בפסוק במשלי באור פני מלך חיים, כמו שכתב הרמב"ן בתחילת פרשת וירא, שהביקור חיילים שבא לדבוך לזכור את אברהם אבינו. ושמה אומר הרמב"ן, כיוונו עוד בזה לומר, שהיה לו במראה השכינה ריפוי למחלת המילה, כי כן ראו להיות כנכתיב באור פני מלך חיים. והקפה חיים, בלחות טיפית, כתב שלא לחתוך קצת לא רק בשיניים. הוא אומר בשם השלום, של 32 שיניים. אני כנגד 32 חוטי הטיפית. הוא מוסיף ספר דרך ישור, שסגולה של טיפית היא שלא יהיה לו כאב שיניים. שפה פעם שבחנוכה היה לה רג'ינר, לרזינר היה לו כאב שיניים, הלך רופא שיניים שהוא יוציא לו את השם. הוא רוצה לשלם לו, הרופא אמר שהוא לא רוצה לקבל את השנום, אבל תקפול יהיה במקום חנוכה גם. אמר לו הרב בדיחוסה לרופא, שלא יותר דה לאף אחד, כי אם החתידים ישמעו מזה, יבואו כולם, במקום להביא לו חנוכה גל, כל אחד יוציא לו שן, ואז יישאר בלי שיניים, ובלי חנוכה גל. ואנחנו משכים דפיים בעל אוכל. האם מותר לעמוד בשעת קריאת עשר סדיברס? אז עשר בציבו כמובן. אז קודם כל, עשר סדיברס זה פער של סיטרה, ועכשיו יש שתי סוגי טעמים, אלן וטחטון. מה העניין שלהם? ששתי הדיברות הראשונות, עונה שבולה אליך, נאמרו ביחד לנשאות כדיברה אחת, עניין הקריאה. אבל הם מורכבות מחמישה פסוקים. הדיברה זוכוי, ראש אומר, רצים השבס, מכילה ארבעה פסוקים. ואילו, ארבע הדיברות הסיר, תחצי נפצי גנוב וסנה, דיברות כולם יחד בפסוק אחד. הטעם העליון מקראת כל דיברה בפני עצמה, בלי התחשבות בחלוקת הפסוקים, ולעומת זאת, גם התחתון יקרא כל פסוק בפני עצמו, בלי התחשבות בחלוקת הדברים. וגם ארבע הדברות שכתובות בפסוק אחד, נקראות כאחת, ונתן לחלוקה, משתנה גם הניקוד בחלק מהרגע. הטעם העליון נשמש לקריאה בציבור בלבד, ולגבי מעודי הקריאה בטעם הזה, אם רק יחשבו עשו, גם בשבתות שעד קוראים לפי הסדר, את ישראל ובאוסחנה, יש מנהג נשאר. יש מנהג עתיק יומין לעמוד בזמן עשר סדיברס, זכר מה שכתוב באיסייאסו ובסחתי סאור שהם קיבלו את עשר סדיברס. אבל כבר לפני 900, מעל 900 שנה, נשאל הרמב״ם, האם מנהג זה רוי והוא לא, הוא אמר שזה לא רוי. אבל שהמון העם עולים לטעות לחשוב שיש יתרון לפסוקים האלה על יתר פסוקי התורה חלילה. בעצם המחשבה שיש בתורה פסוקים חשובים יותר, חשובים פחות, זה כבר קלקול לפני עצמו השנה. מאידך, רבים מהחולים ציינו כן את המנהג הזה כדבר ראוי. יש לה פסקים שראה שבזמננו מותר לעמוד, כי כולם יודעים שזה רק זה שלמה יותר שכונות. גם יש פסוקים אחרים, אנחנו נוהגים במקומות רבים לעמוד בזמן הקריאה. אבל יש משורה, אינו כדעת הרמב״ם, והוסיף כי אף פעם כדי מקום שבו נוהגים לעמוד, אינו רשאי לעמוד. על פי פסקי המשנה ברורה, אדם שלא ישן במשך הלילה בכלל, הדובר בבוקר על נטילת שתיים, אחרי שהוא הולך לשירותים, יחד עם אשר יוצא, כך גם את שעה ברכות השחר. מי הנושא נצטרך בינו, עד הנושא נפקח, אבל לא יברך את ברכת הלנקה נשום, ואנה אברשינו. מחלת לזכות ונשלמה של משך הלילה וברכות את הלילה, בגלל שלגביהן יש מחלוקת הפסום ומחויב. גם במקרה שהוא ישן ביום שלפני הלילה הזה, יותר מחצי שעה, עדיין יש מחלוקת המשנבור והחזוני, שאין הוא מברך את ברכת הלילה. ומאחר, ויש פסקים שסברים שהוא מוכרע בכל הברכות, צריך לצאת דרך חובה בשמה משהו אחר. ואם הוא מברך על טליס גודל, אז הוא יכול לקטור בברכה, את צריך לקטור. ולדעת פסקים רבים, אם כשעלה עמוד השחר, עד אמצע ללמוד, ואין באפשרותו לשמוע ברכת הלילה ממשהו אחר, רשאי להמשיך וללמוד, עד יזדמן לו לשמוע את הברכות, יש חולק. עד כאן בני הדפיים בהלוך שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, שיטת הרמוש שנוגעים את מנהגי האבלות של ימי ספרת עומר עד ל"ג בעומר, לשופנו אחת למדלת. יש נהגות מנהגי האבלות במשך 33 עמים שונים, ויש נהגו לחום ככל השיטות, זאת אומרת במשך כל תקופת ספרת עומר למתים ומודדים. לדעת הרמו, ל"ג בעומר מרבים קצת בשמחה ולא אומרים בוטחנו, בגלל שבאותו יום, ואותו יום פסקה מתותם של תלמידי רבי עקיבא, והפכים תעשו עוד טעמים השמחה. מנהג ישראל כבר מימות הגאונים לא לעשות מלאכה בצורת עומר בשתיית החמה בעילו, בימינו מקומות רבים לא נהגו להימנע מעשיית מלאכה, מטעמים שלו. וכדרכנו נפליג מהם מחר ונזכר בקצר מה שמענו באותו יום. איזה מלאך צריך לברור לפני הפסח מגרגירי צורה. ובנים עברו הייתה מצוית תערובת גרגירי צבא במלח, ולכן כבר פסקים שחובה לברר את המלח לפני הפסח מגרגירי הצבא. ולשים ימצאו בו גרגירי צבא, רק שתחלח יחמיץ את הצבא, היא תחזור ותפרוט אותם שלה למלח. ועוד כתבו הפסקים, שהדברים האלה אמורים במלח ים שדינו כמים. ועל מלח שמופס מהאדמה לא נושב כמים, אלא כמי צורות שלו מחוצים. אבל ראוי לברור גם את המלך הזה, בגלל שלדעת הרוב האחרים מוספים גם מלך כזה, תינוק המים, וגם בגלל שבמגע של המלך במים, תחמיץ את צבא של צפו, ותשוב ותחמיץ את המלך. דף האם תלמוד בבלי, איזה חומץ מועיל לשיניים, והאם מותר לקשור עניבה בשבת? היכן למדנו שכל ישראל בני מלך. לקח ולא נושאים מעניינים, לא יודע אם עושה עכשיו, בדף קוף נדל. ואנחנו עם התחזקות באמת לסיום, באמרי קוידש, כותב אסרף וקרליס, שכוון בצולה גם בין 1,000 אנשים. היה אומר שאם האדם יורר לבוא לכוון מצולתו, יכול להיות אפילו נמצא בין 1,000 אנשים, שהוא לא יורר את הלב, ולא לא כלום, אפילו מתבודד בחדרי חדר. וזה רבותיי, לעוררת לבנו לכוון בצולה, יותר מוכן לכוון כראוי, גם אם יהיו לנו מפלים אבים. רבו לתאר, רבו לתאר, מסיים להיות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכלות ובגשמיות בכל תפילה.